טוב, אנחנו נמצאים בדף ט עמוד ב, אחרי שלמדנו סוגיה ארוכה שהתחילה מהכותרת של רכוב ומנהיג, ולמדנו את הנושא עצמו, דהיינו קניין שנקרא רכוב ביחסו לקניין שנקרא מנהיג, זה סוג של משיכה. למדנו גם כמה דברים שעלו כאילו בצורה צדדית מתוך הסוגיה. דהיינו, למדנו קניין דלב אורחי, זה היה לפני שבוע. היום אנחנו לומדים קטע קצר שנמצא בסוף הגמרא. ובדיוק מה היחס שבינו לבין הגמרא שקדמה, זה חלק מהדיון, חלק מהשיטות השונות שיש בראשונים. זו סוגיה קצת יוצאי דופן מבחינה זאת שכמעט כל ראשון למד את ה... שאלה ואת התשובה בגמרא בצורה אחרת. כלומר, אין כל כך הרבה מחלוקות כאן, כמעט שאין נגיעה מחלוקת בין הראשונים פה. פשוט כל אחד הלך בכיוון אחר. אז אנחנו לומדים, אני מגזים קצת, נלמד ארבע סוגיות ארבע סוגיות שונות, שאחד כאילו מונחת לגבי השני. יש כאן נקודות השקה, כפי שאנחנו נראה. מה כתוב בגמרא? ואי רב אלעזר, האומר לחברו משוך בהם הזו לקנות כלים שעליה מהו? אחד אומר לשני, משוך בהם הזו לקנות כלים שעליה. יש בהמה ויש עליו כלים. אז הוא אומר לו לעשות קניין משיכה, מייס משיכה על הבהמה, כדי לקנות את הכלים. אז כותב הגמרא ככה, לקנות מי יאמר לקני? שאלה לא במיוחד מבואר מה כאן השאלה, רש"י מסביר, לקנות מי כאמר לקני, לקנות משמע, אתה התכוון לקנות, אני איני מקנה לך. לא יודע למה שהגמרא תחשוב ככה, היא מתקנת, זה לא ישנה את הפשט של המקרה, אלא משוך בהם הזו וקני כלים שעליה, שזה לשון קלאסי של אתה יכול לקנות. אז משוך בהמה זו וקני כלים מהו. ממהניה משיכה דבהמה לקנוי הכלים או לא. מה הפשט? מה השאלה? יותר נכון, מה הבעיה? קודם כל נסתכל קצת קדימה, כי זה משפיע על הפירוש של הראשונים לגבי מה היה מקרה. כתוב בגמרא ככה, אמר רבה, היא אמר לי קני בהמה וקני כלים, מי קני כלים? רבה מדייק, שהשאלה הייתה, משוך בהם הזו וקני כלים. משהו שהוא לא מקנה את הבהמה. יש בהמה, יש עליו כלים, הוא רוצה לקנות רק את הכלים. איך? תמשוך את הבהמה, וידי כך תקנה את הכלים. למה לא שאל רבי אלעזר על משוך בהמה הזו וקני בהמה הזו? קני בהמה הזו במשיכה, וקני כלים גם הכלים. רבי הבין שזה כנראה יותר פשוט. אם הוא מקנה גם את הבהמה וגם את הכלים, זה ודאי מועיל. השאלה של רבי אלעזר הייתה רק בגלל שהוא מקנה רק את הכלים. שואל רב, באמת? אז הוא קנה את הכלים? חצר מהלכת היא, וחצר מהלכת לא קנה. ואז הגמרא מפלפל קצת כדי להסביר איך אני יוצא מהבעיה הזאת שנקראת חצר מהלכת. אנחנו לא, היום לא נצליח לדון בנקודה הזאת עצמה, מה זה חצר מהלכת, אבל בכמה מקומות בש"ס כתוב בלי הסבר דרך אגב, אבל זה כתוב בכמה מקומות, חצר מהלכת לא קנה. אז אחרי שנשאל השאלה של רבי אלעזר, רבא שאל, למה רבי אלעזר חושב שהוא מקנה את הבהמה והכלים זה פשוט? גם שם זה לא אמור לקנות, לפחות לא מדין חצר, כי הבהמה היא חצר מהלכת יחסית לכלים. אנחנו נדון קצת בחצר עוד מעט, כרגע רק קנו את זה כדי להבין איך זה משפיע על הפשט בגמרא. תסתכל ברש"י. משוך בהמה זו, אמנת לקנות כלים שעליה, במקח וממכר, הוא מוכר לו את הכלים ולא את הבהמה. רש"י לא הסביר את הבעיה. אבל רואים בכל זאת את הכיוון הכללי מאיך שהוא הסביר את השאלה של רבא. רבא שאל, עוד פעם, אי אמנה קני בהמה בקני כלים, מי קני כלים? מסביר רש"י, מי קני כלים? במשיכה? דבהמה עם הבהמה? מי דקבי בא, יילך במוכר כלים בלא בהמה. מכנד ומוכה, שני ימשית הלך למקני בימה, מדקני בימה, קני קלם, משום תאורת חצר. אז ככה רשי מסביר. אתה שאלת כשהוא מושך את הבימה, לא לקנות את הבימה, אלא רק לתות את הכלים. אז במקרה כזה, אין חצר. למה אין חצר? כי הבימה שייכת למקנה, והוא לא מוכר את זה לקונה. אז הקונה לא יכול לקנות את הכלים בקניין חצר, כי אין חצר. אז כנראה ששאלת במשיכה. אתה שואל על האם המשיכת הבימה מועילה לכלים, ולכן אמרת משוך בימה ותקנה כלים, כי אם הוא אמר משוך בימה ותקנה בימה וכלים, אז הוא יקנה. למה זה יותר פשוט? נשכח ממשיכה. אם הוא מושך את הבימה והכלים, אז הוא יקנה את הבימה במשיכה, ואחר כך, מיד אחר כך, הוא יקנה את הכלים בקניין חצר, כי אם הכלים נמצאים בחצר שלו, דהיינו הבימה, והבימה יכולה להיות חצר כנראה, אז זה פשוט שהוא קונה. אז זה ההסבר של רב מלל דתו לסיבה שבלזר לא אמר קני בימה, כי הוא רוצה לא לתעסק עם חצר. הוא רוצה לתעסק רק עם קניין משיכה. על זה שאל רבה, דקיימונן, חצר שלו, מקונה לו, באמתו כחצרו, והחצר מלכת היא, זה לא נכון, אתה לא, גם אם היית אומר קני בימה, הוא לא היה קונה מדין חצר, כי החצר הזה, הבימה, היא חצר המלכת. אז היית יכול לשאול גם אם מקרה של קני בימה, ולא רק מקרה של משוך בימה בקני כלים. אז מהרש"י הזה מה למדנו? שהשאלה של רבי אלעזר מתמקד בקניין משיכה. מתוך הגמרא הייתי יכול להבין שהשאלה של רבי אלעזר מתמקד בקניין חצר, כי רב שאל על חצר. אז רש"י מסביר לא, השאלה של רבי זה לא על רבי אלעזר, אלא על הדיוק של רבי אלעזר. רבי שואל, למה עשית מאמץ כדי לא להגיע לחצר? יכולתי להישאר בחצר, ועדיין היית יכול לשאול, כי חצר ממילא לא שייך פה. במקרה שלך, החצר לא שייך כי הוא לא הקנה אותו, אבל גם אם הוא כן יקנה אותו, חצר לא שייך, כי ואם המלכת איננה חצר. אז רואים מרש"י שגם לרבי וגם לרבי אלעזר זה ברור שהשאלה היא בקניין משיכה. השאלה זה רק איך מוציאים את ה... זה יפריע לנו, זה ילקלקל שאלה טובה, אם יהיה כאן אפשרות של קניין חצר, כי אז אני לא יודע, לא אוכל להתמקד בשאלה האמיתית. אז רבי אלעזר שלל את הנקודה של חצר על ידי זה שפשוט אין חצר, הוא לא מקנה אותה בימה, ורבי שואל לו למה. אז השאלה של רבי זה איך אתה מוציא, איך אתה שולל את הכניסה של חצר. אז השאלה לפי רש"י הוא שאלה במשיכה. האם כשאדם מושך בהמה כדי לקנות כלים שעליה, אם הוא קונה את הכלים או לא? מה בדיוק השאלה? אינני יודע, אבל אנחנו נקרא את התוספות, וזה בכיוון של רש"י. לא יודע מה רש"י יגיד על התוספות, אבל די אבל שתוספות חשב שהוא הולך בכיוון של רש"י. מקור מספר 2, התוספות. משוך בהמה זו בקני כלים שעליה. מי בא אליי? תוספות פשוט נותן כאן שעת. זה קורה לפעמים. שתוספות הוא מפרש, לא פחות מיושב הוא מקשה ומפלפל. מי בא אליי? כיוון דבשיכת הבימה שהולכת מעצמה לא שייכה בכלים, לא יקנה הכלים. אבל אם אמא משוך קופה וקני כלים שבתוכה פשיט אלי דקני. אוקיי? אז מה התוספות אומר? תוספות כנראה מדייק. למה הוא אמר משוך בהמה וקני כלים? למה דווקא אמר משוך בהמה? למה לא אמר משוך, משוך קופה וקני כלים שבתוכה? כנראה ששם זה פשוט שהוא קונה. אז מה ההבדל בין קופה לבין בהמה? מסביר התוספות. משיכת בהמה שהולכת מעצמה לא שייכה בכלים. תוספות, הוא אפילו לא מסביר, אבל דרך אגב, תוספות מסביר, רומז להסבר, למה הגמרא הזאת קיימת פה. איך זה הגיע לדף ת' בבבא מציעא. כי אנחנו עסקנו בדף האחרון בקניין של בהמות. רוכב, מנהיג, מושך, כן? בסוס, גמל, בחמור. אז השאלה הזאת מתבססת על אותו נושא. תהיינו שיש כאן משיכת בהמה. עכשיו תוספות מסביר לנו שמשיכת בהמה שונה באיכותה ממשיכת דבר דומם. משיכת דבר דומם, מזיזים אותו על ידי זה, על ידי כוח, על ידי גרירה. אבל איך גורמים לבהמה ללכת? אפשר גם לגרור אותה, אבל זה לא המקרה. מושך בהמה, סתם משיכת בהמה, הכוונה היא שהולכת מעצמה. אנחנו למדנו את המקרה של מושך. מה זה מושך? יש לו חבל, הוא נותן איזושהי משיכה, והוא לא, זה לא הכוח שלו שמזיז. הוא מושך את הבהמה, אבל זה מה הולכת? מנהיג? בכלל לא, נותן לו כמה מכות מאחורה. יש דבר בגמרא בקידושין שנקרא מנהיג בקול. אתה הולך מאחורי הגדיים, אתה עושה איזושהי רעשים, אפשר לשמור את זה באזור שלנו, לא מעט, והם הולכים. כל זה נקרא משיכה טובה. אז מה? הסוספות הסביר, מביילי, כיוון למשיכת הבהמה שהולכת מעצמה. לא שייך בכלים, לא יקנה הכלים. פשט המילים, אנחנו נציע פשט אחר, אבל פשט הפשוט של המילים, מה הבעיה? משיכת הבהמה, שהולכת מעצמה, לא שייך בכלים, לא יקנה כלים. הצד הלא טוב, כן, זה איבאי בגמרא, ואין גם תשובה, אבל הצד שזה לא טוב הוא בגלל שסוג המשיכה שאתה עושה לא מתאים לכלים. אי אפשר להזיז כלים על ידי הולכה, על ידי גרימת תנועה עצמית. והשאלה היא, אם אתה בכל זאת הצלחת, איך הצלחת? כי אתה דיברת בבהמה, בהמה הלכה, נתת פקודה. אז תוספות, יש ספק בתוספות, ספק בגמרא לפי התוספות, האם תנועה על ידי פקודה, האם זה קונה בכלים? זה מה שכתוב במילים. כיוון למשיכת הבהמה שלכם עצמה לא שייכה בכלים, הסוג הגרם תנועה שאתה עשית לא שייך ישיר בכלים, לכן לא יקנה בכלים. הראל כותב פעולת קניין לא מתאימה, אבל אני שואל את עצמי למה הראל מתכוון. מה זה לא מתאימה? מה זה אומר לא מתאימה? מה הבעיה בקניין שלא מתאימה? אנחנו למדנו סוגיה לפני שבוע, שנקרא קניין דלה ברוכה. מנהיג בגמל ומושך בחמור, לפי התוספות ברש"י לא קונים, כי זה קניין דלה ברוכה. אבל אני לא יודע אם כאן זה לאו אוכל. בן אדם פועל בצורה לא נורמלית, מי שיש לו בימה בכלים שעליה, הוא יזיז את שניהם על ידי זה, שיגיד בימה ללכת. אז קניין לא מתאימה, אתה לא מתכוון בטח שזה לאו אוכל, וזה שונה מהרגיל ולכן לא. אלא שזה בכלל לא, זה לא נקרא קניין בכלל. קניין משיכה של חפץ דומם צריך להיות גרירה. עכשיו אתה מזיז שני דברים, אחד על ידי השני, אז מה שעשיתי זה נורמלי, אמרתי במה ללכת, והיא הולכת עם כל מה שעליה, אבל הפעולה שלי לא תופסת, היא לא חלה. המשיכה שלי לא חלה על הכלים, כי היא לא מתאימה לכלים. זה הפשוט הפשוט בתוספות. כלומר, יש כאן דבר שהתוספות רוצה להגיד שזה לא נכון, אבל אם משך קופה, אבל אם אמר משוך קופה וקני כלים שפתוחה, פשיט עלי דקני. עצם העובדה שאתה מזיז שני דברים, אחד לידי השני, פשיט עלי, אומר התוספות. זה פשוט שקונים את השני. אני רוצה לקנות כלי, והכלי נמצא על גבי מכונית, או על גבי עגלה, או על גבי כלי אחר, אבל אני לא קונה את הכלי אחר. בסדר, אני דוחף את הכלי אחר, שניהם זזים, אז אני קונה את מה שהזכרנו שאני אקנה. זה פשוט. כי בסופו של דבר, מה זה אכפת לי שלא נגעת? כלומר, עצם העובדה, מה שתוספות אומר ככה, נקרא לזה תנועה על ידי דבר אחר. בתוספות אין דבר כזה. אני גרמתי בשיטה מסוימת לכלי המורכב לזוז. אז זה נקרא משיכה. אבל פה זה שונה. כי אתה גרמת לכלים לזוז, אבל איך גרמת אותם? על ידי זה, אני קורא לזה משיכת פקודה. על ידי זה שנתת פקודה לבימה. הסוג המשיכה הזאת לא שייכת בכלים. לכאורה, אני חושב שזה רק סביר, עוד פעם, כבקל שאני חוזר למה שהרל כתב, שזה פעולת קניין לא מתאימה, אני שואל את עצמי מה זה לא מתאימה. אני חושב שאפשר להגיד דבר כזה רק אם נגיד שלמרות ששניהם נקראים משיכה, בעצם יש כאן שני קניינים. יש משיכה א' ומשיכה ב'. יש משיכת כוח, גרירה, ויש משיכת פקודה, מנהיג, משיכת בימה. וזה שני קניינים. ולכן כל חפץ יש לקניין המתאים לו, אז אתה השתמשת במייס הקניין שלא שייך. כמובן, כיוון שלא צריכים להגזים כאן, זה איבאיה בגמרא, אז אולי זאת השאלה, אם זה שני קניינים, או זה רק שתי דרכים, איך לזיז, אני יכול לזיז עם המרפק, אני יכול לזיז עם האצבע, אני יכול לזיז עם הרגל, אני יכול לזיז עם הפעלת פקודות שנקלטות על ידי ראשו של הבימה שהולכת מעצמה, אבל זה רק איך תמצא, אבל זה לא באמת קניין אחר, אז מה זה להגיד שלא מתאים? אבל אז זה אולי הספק של הגמרא. בסדר, אבל הצד החסר בתוספות, אני מדגיש את זה כל מה נקרא את התוספות הראש ונראה שזה ודאי משהו אחר שם. ואז מישהו אולי יצא לגיד שגם תוספות סובר כמו תוספות הראש. אני לא אוכל להכריש את זה, אבל פשטות המילים אומרים שהשתמשת במעשה קניין שלא מתאים. מה זה אומר שלא מתאים? בלשון של התוספות לא שייך. אז לא מתאים זה עברית מודרנית ללא שייך. הקניין הזה לא שייך בכלים, זה מה שהשתמשת. איך הצלחת? להשתמש בקניין לא מתאים. אז איך זה הצליח? טוב, הצליח בפטנט, אבל זה לא שייך. זה הצד. בואו נשווה את זה מיד, אני מדלג, השאר התוספות שעוסק בשאלה קצת שונה, לתוספות הראש. אנחנו רגילים לחשוב, זה אותו דבר, ואין חינמי, זה מאוד דומה, אבל מיד נראה שיש הבדל. כותב את תוספות הראש במקום מספר 3. מדנקת בהם ולנקת קופה. זה היה דיוק המרומז בתוספות. כאן זה כתוב בפורש. מדנקת בהמה ולנקת קופה. משוך קופה וקני כלים שבתוכה. מה שמדעתם שיט אלי דקני. Okay, זה מה שתוספות אמר. עכשיו יסביר הראש למה זה פשוט. המשפט הבא לא נמצא בתוספות שלנו. לפי שהקופה והכלים שבתוכה משיכתם שווה. אבל משיכת בהמה ידי הילוך, משיכת כלים על ידי גרירה. כן, אז זה בערך אותו נקודה. זה מתייחס לאותו מציאות שמזיזים בהמה בשיטת א' וכלים בשיטת ב'. אבל מלשון הראש, משמע, אז מה הבעיה? משיכת קופה וכלים זה משיכה, שניהם משיכת א'. משיכת בהמה וכלים, אז אחד זה משיכה סוג א', השני זה משיכה סוג ב'. אז מה? אז מה הבעיה? לא כתוב כאן הרבה. לפי הפשטות, מה ההסבר שיש לתת? כאן אני לא חושב שהוא אומר שמשיכת בהמה, משיכת פקודה, לא מתאימה לכלים. זה לא כתוב פה. מה שתוספות כתב, לא שייך בכלים. כאן זה לא כתוב. אלא מה הוא אומר? במקרה אחד, המשיכות שוות, וכאן המשיכות שונות. אז מה רע עם המשיכות שונות? אז בוא נראה רמז, או לא רמז, דבר שידחוף אותנו לכיוון. כותב הראש כאן משפט שלגמרי לא נמצא בתוספות. ואף על גב דבקפות האירי, כלומר, הגמרא, כדי לענות על השאלה ששאלנו, שרבא שאל, למה אתה בורח מחצר? הלוא גם מחצר הוא לא קונה מדין חצר. כי זה חצר מלכת, עונה הגמרא בכפותה, זה לא חצר מלכת. הבימה כפותה ולא יכולה ללכת. וזה, ולכן, רב אלעזר אמר, לא לקנות את הבימה כזה כן יחצר, אלא רק לקנות את הכלים. אבל בכל זאת כתוב בסופו של דבר, מה הוא אומר? שהמקרה הוא מקרה של הכפותה, בגלל איזושהי שאלה צדדית, אבל זו עובדה. אז מה השאלה? ואף אגב בכפותה איירי, כלומר, זה לא נכון כאן שהבימה זזה על ידי פקודה. היא כפותה. היא לא יכולה לזוז. כדי שיהיה כאן חצר עומדת ולא חצר מלכת. אבל ממילא, איך תמשוך את הבימה כדי לקנות את הכלים שעליה? תגרור אותה כאילו זה דבר דומם. הוא באמת דומם עכשיו, כלומר הוא לא זז. אז אין כאן שתי משיכות, מכל מקום, סתם קניית בימה על ידי הילוך. טוב, אז הראש אומר שגם אם אני גורר בימה כפותה, כדי לקנות כלים שעליה, לא קונים. כלומר, יש צד בגמרא שלא קונים. האם ההסבר שאמרנו בתוספות יכול להסביר את זה? תוספות אמר שכיוון שהילוך בימה, גרם הילוך בימה לא שייך בכלים, לכן לא קונה כלים. הסברנו כי השתמשת בקניין שלא מתאים. נו, אז מתי אפשר להגיד את זה? רק אם הוא באמת פקד על הבימה לזוז, ולכן זזו הכלים. אבל אם הוא גרר את הבימה, אז הוא השתמש בקניין שכן מתאים לכלים, כי הוא בפועל השתמש, אמרתי, יש שני קניינים, קניין משיכה א' וקניין משיכה ב'. הוא השתמש בקניין משיכה ב', משיכת גרירה. הוא לא השתמש במשיכת פקודה, במשיכת גרירה. מתאימה לכלים, אז לכן זה יקנה. הראש, ונדחף בגלל ההמשך של הגמרא, רוצה להסביר שלמרות שמדובר בימה כפותה וגורים אותה כדי לגרור כלים, אבל בכל זאת, כיוון שבדרך כלל, כיוון שסתם קניית בימה ידי הילוך, אז לכן אתה לא קונה את הכלים בגרירת הבימה. מה הסברה? או יותר נכון, מה לפני שנגיע לסברה? מה כאן סוג הסברה? מה כאן הבעיה? במה מתמקד הסברה של הראש? כשזה ברור שבראש הסברה היא האם יש כאן חפץ אחד או שני חפצים. כלומר, בניגוד למה שאמרנו בתוספות, שזה פשוט שאפשר למשוך דבר על ידי דבר אחר. לכן קופה וכלים אתה קונה. והסיבה שבמה וכלים אתה לא קונה זה ולמרות שאתה מזיז את הכלים על ידי דבר אחר, אבל הדרך האחרת לא עוברת. אתה מזיז את הכלים על ידי שאתה מזיז בשיטה אחרת את הבימה. אני חושב שהראש אומר שזה הפוך. לגרור דבר, להזיז דבר ידי דבר אחר, לא הזזת את הדבר. אם אני מזיז א' וא' גורם לב' לזוז, אז אני לא הזזתי את ב'. לא עשיתי מה סכיני לא ב'. הוא זז, אבל אני לא הזזתי אותה. אז משיכה ידי דבר אחר לא קונה. אז למה בקופה בכלים זה כן קונה? תשובה, כי אני לא רואה את זה כשני דברים. למה לא? זה שני דברים. תשובה, אל תחפש תשובה מהותית, תפקודית. התשובה היא תנועתית. אם הם שניהם זזים כאחד, אז לעניין תזוזה הם אחד. אז כל שני חפצים, שסתם דוממים, ברגע שאחד נמצא לשני, אז לעניין התנועה, הם זזים כאחד, ולכן אתה מזיז לא את הבימה, והיא מזיזה את הכלי, אלא אתה מזיז את הכלי. כלומר, מזיז את שניהם כאחד. אתה מזיז את הבימה וכלי, אז אתה הזזת את הכלי. אז מה שאלנו לגבי בימה? כיוון שמשיכת בימה ידי הילוך ומשיכת כלים על ידי גרירה, אז אף על פי שכאן אתה גורר גם את הבימה, וכיוון שבדרך כלל, עצם המושג של תנועת בימה היא תנועה על ידי פקודה, תנועה על ידי תנועה עצמית, ועצם המושג של תנועת כלי היא תנועה על ידי הפעלת כוח, אז גם כשהם זזים ביחד הם לא נהיים דבר אחד. ואם הם שני דברים, ברגע שהם שני דברים, למה הם שני דברים? כי הם שונים במעמדם לעניין תנועה. אז חפץ עם גלגלים, או חפץ עם מנוע, או מנוע עצמי, כן, חפץ עם יכולת תנועה, לא מתחברת להיות דבר אחד עם חפץ דומה עם עניין תנועה, כי הם זזים בשני צורות שונות לחלוטין, ולכן אם הזזת את שניהם, לא חשוב איך. הזזת את שם עדי זה שגרלת את שניהם. בכל זאת, גרלת שני דברים, אחד ישיר ואחד בצורה עקיפה. בצורה עקיפה לא עובדת. כלומר, אני מדייק את ההבדל, באמת, זה מול זה, בין התוספות לבין התוספות הראש, אתה רואה שהתוספות מדבר על איכות התנועה, משיכת הבהמה לא שייכת בכלים, והראש מדבר על איכות הכלי לעומת איכות הבהמה. בהמה זה דבר שיש לה משיכה ידי הילוך, וכלים זה דבר שיש לה משיכה ידי גריעה. תנו לי רק להוכיח את זה, וזה לסתכל בה בפסקי הראש בבבא בתרא. זה לא זהה, אבל הרעיון שם יותר מפורש. כותב הראש שמה, ומשמע, הוא מביא את הגמרא שלנו. אני אתחיל בהתחלה. מכאן, משמע דמשיכה, מה אני בכליו שמוכר? כן, יש שם מקרה, תוסף מביא את זה בהמשך, האדם נכנס לחנות, קונה חיטים, אין סקיות. הוא מוציא את מתוך הרימה גדולה, מתוך חבית גדולה, הוא מוציא את כמה שתריך ומרוקן את זה לכלים שלך. אז מרוקן את זה, הוא מתחיל בכלי שלו, מרוקן את זה לתוך הכלי שלך. אז מתוך הגמרא, מה השמע? אנחנו יכולים להיכנס לגמרא עצמה, למשיכה מעניין בכליו שהמוכר. החיטים נמצאים בתוך הכלי המדידה של המוכר. אם הלוקח את זה, הוא כבר קונה. דקטני דקנק שמוציא מרשותו, משמע שהוציא מרשותו, כמות שהוא עם הכלי. כן, תוספות גם מביא את הראי הזאת. זה ראייה שקופה בכלים, קופה בחיטים, אז אתה קונה את החיטים לא שלא נגעת בחיטים. אתה הזזת את הכלי והחיטים נגרו ביחד איתו. וכן מוכר בכמה דמציע, אצלנו. מיד דבר אבל אז משוח בהם עזו בקוניקים שעליה, ממהן ימשיכת בהם לקנות כלים שעליה או לא, ומשמע, זה דווקא בבהם עוד כמה בי. כן, זה אותו דיוק. רק בבהמה הם שאלו, מכאן ראיה שאם זה היה כלי בכלי, זה היה בסדר. מסביר למה. זה רק, זה דווקא בבהמה הוא דיבה אליי. משום, זה בהמה אין נעשית בסיס לכלים. אבל כלים פשיט אליי דמיין למשיכתם לקני כלים שבתוכן, ואף הפי שלא אמר לי משוך, והכלי לקנות הפירות, אלה שמשך בפניו. אז מה הוא אומר? כאן זה ברור, בלי שהוא נותן את הסיבה, אבל זה ברור מה הנושא של הראש. במקרה של בהמה וכלים, למה לא תקנה את הכלים? משום שבהמה לא נעשה את בסיס לכלים. אבל כלי וכלי, מה שנקרא אצלנו קופה וכלים, אז כנראה שכן נעשה את הכלי בסיס לכלים. ואם הבסיס, אם הוא העוטף, אם הדבר שאתה נוגע בו ישירות נעשה בסיס לשני, אז אין בעיה. ברור מה החילוק. לא יודע מה סיבת החילוק, אבל בואו מה החילוק. אם הוא בסיס, אז הם נהיים אחד. יש דבר אחד, יש את הבסיס ומה שהוא נושא. יש יחס ביניהם. ואם זה לא נעשה בסיס, אז היחס ביניהם הוא מקרי ומכני, וזה לא מועיל. כי אהב אמינה, שאדם לא יכול לקנות בכליו שמוכר, אדם לא יכול לקנות דבר, על ידי איזשהו מזיז דבר, בלי להזיז אותו, הוא נכון רק שתמיד אנחנו מתגומרים על כך, כי הוא נעשה בסיס. מה שחסר בבבא בתרא זה הסיבה. למה בהמה לא נעשה את בסיס? וכלי כן נעשה את בסיס? אני יכול לחשוב על הרבה סיבות. הראש אצלנו אמר לדעתי את הסיבה. כי אל תחשוב בצורה כללית. כלומר, הראש בבבא בתרא מנסם תרצו להגיד ספרות כלליות. בהמה זה בעל חי. בסיס זה סוג של ביטול. אז בעל חי לא מתבטל. יש לו חשיבות. יכול להיות. מישהו מנסתם אולי יוצא להגיד דבר שלא משמע מהראש, כי הוא לא ידגיש את זה, אבל שכלים וכלים שבתוכן, אז כלי הוא בהגדרה בית קיבול. זה תפקיד של כלי, סיר גדול. אז מה שהולך בתוכו, צריך להיות שם, הוא עשוי לכך. אבל בימה א' זה לא בתוכן, וב' הוא טבעי ולא מלאכותי, אז הוא לא מקבל אותו תפקיד. אלו הם סיבות כלליות. בימה, לא נעשה התבסיס למשהו אחר. זה לא נכון, אבל אם מישהו יגיד דבר כזה, המילים מתאימים אולי לאחות שבת. כן? האם מישהו עושה דבר שהוא מוקצה לגבי בימה, אם בימה תהיה מוקצה, טוב, בימה תהיה מוקצה בכל מקרה, אז אין גמרה כזאת. אבל בסיס זה מין מושג כללי. תוספות, הראש אצלנו אמר שמשיכת הבימה ידי הילוך, ומשיכת הכלים הידי גרירה, הם שונים, הם לא שווים. ולכן מה? ולכן זה לא מועיל אפילו שגררת את שניהם. כלומר, שני החפצים האלו הם שונים לעניין תנועה, ולכן הם לא נהיים דבר אחד שנע ביחד. אלה שני דברים שנעים, אחד לגבי השני, אז אתה מניע אחד, והשני, אתה לא מניע אותו. הראשון מניע את השני, ולא אתה, ולכן לא, ולכן לא קונה. אוקיי? אז אני טוען ש... בסך הכל יש כאן שלושה מקורות. תוספות, תוספות הראש, והראש בבת. ראש בבת איננו זהה לראש שלנו. אני מודה, במילים ודאי שלו. אצלנו הוא השתמש במילה שהצית את הדמיון שלי, המילה שווה. כלים וכלים הם שווה, המשיכתן שווה. בימה וכלים הם משיכתן שווה. חוץ לזה הוא לא אומר במפורש, ולכן אני מעוניין במיזוג או בהפרדה. אבל אני חושב זה מתאים למילים האלה. הראש בבטרה, את הדבר השני הוא אומר במפורש. בימה וכלים מתמזגים על ידי הסברה שנקראת בסיס, וכלים וכלים, הם לא מתמזגים, כי אין בסיס להגיד בסיס, וכלים שבכלים אני אומר בסיס. אז אי אפשר להגיד זה אותו דבר, אני משליב אחד מהשני. הסברה של שניהם הוא סברת איחוד החפצים, בעיקרון משיכת א' על ידי ב' לא מועיל. בפועל זה תמיד מועיל, למה? כי לא רואים את זה א' על ידי ב', רואים את זה כ-א' גדול על ידי א' גדול. פשוט יש רק, זה לא א' פלוס ב', זה ג', וג' משכת את כולם. אבל בבימה אנחנו שואלים, כי בבימה יש ספרה להגיד שהם לא מתמזגים. למה? אז הראש אצלנו אומר, כי התנועה שונה. והראש בבת אומר, כי אין הבימה נעשה התבסיס לכלים, למה לא? אז אולי הם יותר סיבה, כי תנועתם לא שווה, ואולי מסיבה אחרת. אוקיי? אז זה הפירוש הראשון. נחזור לרשי, רשי לא אומר כלום, אז בואו נגיד שרשי סובר ככה. תוספות בן אסם חושב שרשי סובר כמור. המשותף לשני הפירושים האלו הוא ש... השאלה היא האם משיכה של בהמה כדי למשוך כלי, האם המשיכה שאתה עושה מצליח להיחשב לתזוזת הכלי, הזזת הכלי. לפי התוספות היא בגלל שהשתמשת בסוג גרם תזוזה לא מתאימה, ולפי הראש זה בגלל שלא פעלת ישירות על הכלי אלא על הבהמה, ו... הם נחשבים לשני דברים בגלל אותה סיבה, בגלל שהתזוזה שלהם היא שתי תזוזות, ולכן הם שני חפצים לעניין, הם שני חפצי תזוזה, הם שני חפצים הנעים, ולא דבר אחד הנע, למרות שפיזית ומכנית הם מחוברים, הם מחוברים ביחד. הנפקמין בין התוספות ובין הראש, זה בדיוק הנקודה של הראש. מה יקרה לפי התוספות אם הוא יגרור בהמה בכלים שעליה? לכל קונה, והראש המפורש שהוא לא קונה. אז זה שתי השיטות הראשונות, שייכות לאותו משפחה, אבל הן שונות, ואם מנתחים אותן, הן שונות מאוד. תוספות מדבר על איזו תנועה, האם תנועת פקודה מתאימה לכלים, כשאיכשהו זה עבד, והראש מדבר על כך, האם תנועת חפץ א' יכול לחשב לקניין על חפץ ב' שנע בשרשרת. וזה שתי שאלות שונות לחלוטין. בסדר? אז זה שתי שיטות מתוך הארבע שאנחנו, כן, ארבע שאנחנו רוצים לראות. בינתיים מובן? בואו נסתכל על הרמב"ן. הרמב"ן הוא בעצם מעניין בגלל שהוא מעניין. הוא מציע כאן פירוש שכל הראשונים חולקים עליו, וגם הרמב"ן חולק עליו, בסופו של דבר. וזה מה שמעניין. כותב הרמב"ן, אמר רבא, מקור מספר 4. כן, הוא התחיל באמצע. ובלעז השאל, משוח בימה זו, קני כלים של גביה, מי קני כן או לא? אמר רבא, אבי, אמר לי, קני בימה וקני כלים, מי קן החצה מלכת היא? איקה למידק. והענן משום משיחה כאמרינה, ולא משום חצר. כלומר, הוא מתחיל מזה שרשי צודק, אז הוא מביא את השאלה של רבא. איך רשי ענה על השאלה הזאת? רבא לא שואל על רבא לזר, הוא שואל על החלל של רבא לזר, על מה שדייקנו, מה שרבא לזר אמר, אני לא משואל. כן? אז הרמב"ן לא קרא את הגמרא ככה. הרמב"ן מבין, ונראה שגם ראשוני ספרד אחרים מבינים ככה, שמרבא נלמד מה הנושא של רבא לזר. אם רבא שאל, אז לחץ מלכת, כי גם רבא לזר עסק בדיני חצר. עכשיו הוא שואל, זה לא נכון. איקה למידה, כבר ענן משום משיחה כאמרינה, ולא משום חצר. כדי יום, אם אני משיחה במה לקנות כלים? ויש לומר, לא, לא הבנת את זה נכון. כל הפשט של רשי ותוספות הוא לא נכון. ויש לומר, משום משיחה לא אפשר למקנה. זה פשוט, פשטי פשטות, שמי שמושך בימה בכלים שעליה, הוא לא קונה את הכלים. ברבה זה לא יכול לשאול את זה. שהרי הכלים מונחים ועומדים מהם, בבימה הוא דמסקי. וכמד שלהם, לקה משיחה בכלים, ופרק המוכר את הספינה יתבאר דין זה. אז הרמב"ן הוא חשוב בגלל השלילה שבדבר. הוא אומר, אין להסביר את השאלה במשיחה, כי משיחת דבר על ידי דבר אחר איננה משיחה. איי, הראש דייק מגמרתנו שזה כן משיחה, כי כתוב בהמה ולא כתוב קופה, וחוץ לזה יש גמרא בבבא בתרא, שהראש מתבסס עליו, ונראה את הרמב"ן, עוד מעט הרמב"ן גם מתבסס עליו, בסדר, לא יודע. אבל השיטה הזאת, ויש שיטה כזאת בראשונים, שאין לזה שם, זה יש אומרים, כפי שמיד נראה, שסובר שאי אפשר לקנות על ידי זה שאתה גורם למשהו לנוע בלי להזיז אותו. אתה מזיז דבר א' וא' מזיז דבר ב', לא הזזת דבר ב'. זה גרם תנועה, לא תנועה. ולכן, זאת לא הייתה שאלת רבי אלעזר. אז מילת ברירה, מה כן הייתה שאלת רבי אלעזר? משהו בנוגע לחצר. ולכן רבא שאל, רבי אלעזר שאל, האם זה קונה מדין חצר כן או לא, ורבא שאל אותו, זה בטח לא קונה מדין חצר, כי זה חצר מלכת, אז מה שאלת? אבל רבי אלעזר מדבר על, האם החצר כאן מועיל או לא מועיל? ולכן רבא שאל, מועיל? זה חצר מלכת, זה לא יכול להיות. למה שזה לא יועיל אחרי שזה לא מלכת? אחרי שכבר אומרת, כפותה. עכשיו, מה השאלה? זה הרמב"ן לא אמר. נצטרך לראות ראשונים אחרים. אני הבאתי כאן את הרמב"ן בבטרה רק כדי להראות שהרמב"ן דוחה את השיטה הזאת שהוא רק אמר, שתנועה ידי דבר אחר, לא שמי תנועה. באותו דף שנמצא הראש, בדף פי בו, מנובע שם באדם שמוכר תפועה בתוך כלי, כלי שלו, כלי שלך. כלומר, יש שם הזזת התפועה לידי הזזת הכלי. טעם אחר אמרו, יש אומרים, שהרי הפירות מונחים ועומדים בכלי, ואין זזים ממקומם, וכמת שהם משיכת הכלי כלום, לא קנה. כלומר, איך אני יודע שזו אותו שיטה, שהרמב"ן אמר שהוא נכון, ובמציע, וכאן אני אגיד זה לא נכון, לכן נדגשתי את המילים, מונחים ועומדים. זה די ברור שהרמב"ן כאן מצטט את עצמו. כיוון שהפירות מונחים ועומדים, אז במציע כתוב, ובהמה הוא דזזה, כאן כתוב, ואין זזים במקומם, כיוון שמשיכת הכלי כלום, לא קנה. זה מה שיש אמרו, אמרו. שונים אחרים אמרו לזה. ולזה הטעם אפילו בכלב של סרסו לא קנה. הנה אומר נפקמינה. השיטה הדחויה בבטרה של כמה ראשונים היה שלא יכולים, אי אפשר לעשות משיכה בכלב של מוכר. ומה הסברה, למה לא בכלב שמוכר דווקא? כי משיכה זה הכנסה לרשות. ואם אתה הזזת את התבועה, והתבועה נמצאת בתוך הכלי שלי, והכלי שלי אני לא מוכר לך, אז התבועה נמצאת עדיין ברשותי ולא ברשותך. יש סברה כזאת. אבל הם אמרו סיבה אחרת. בטעם אחר אמרו, בגלל שהתבועה לא זזה בכלל. היא מונחת ועומדת. ולפי זה אפילו בכלב של סרסור, כלומר בכל חפץ, סרסור זה אדם שלישי, בכל חפץ, אם יש משהו מונח על הגמרא הזאת, לא חשוב מי הגמרא, יש משהו מונח פה, ואני מזיז את הגמרא, אז לא הזזתי את העכבר, כי לא נגעתי בו. אני רק מזיז את הספר, ויחסית לספר, העכבר לא זז בכלל. זאת שיטה של אחרים. ועד אמרין, הפרק 2, אוכל זה, הנה, מה עם הגמרה שלנו? באי רואה לזה, משוח במזור קרקים שעליה, וכולו. חצמלך לא קנה, דמשמע, בכלי אחר קנה, רק בהמה לא, אבל בכלי כן. זאת השאלה הפוכה. אם לומדים שאי אפשר למשוך עדי דבר אחר, אז מה הייתה השאלה של רב אלעזר? אז הטעם כגון דאמר לי, קני הכלי וכלי משהו בתוכו. דקני לי כלי במשיכה. ומטעם כליו, קנו לו משהו בתוכו. אז מה הוא עונה? שבלעזר עוסק בחצר, ולא במשיכה. טעית. משיכת בהמה, למשוך כלים לא קונה, כי משיכת א' אף פעם לא מקנה ב'. אבל הטעם גאון דאמר לי, קנה כלי וקנה משהו בתוכו. אז מה זה עוזר? עדיין הוא לא משך את התבואה, נכון? דקני לי כלי במשיכה, את הכלי הוא ממש מזיז, עוד הבמה, ומטעם כלב קונה לו משהו בתוכו. אחרי כלב זה הכוונה היא חצר. כלב של אדם קונה לו בכל מקום מדין חצר. אז אחרי שאני אקנה את הבסיס, אז אני אקנה אז את התבואה או את הכלים שעליה, שנייה אחר כך בדין חצר. אבל היא לא, אמר לה, אחי, לא. אז זה כותב הרמב"ן, בזו הסברה אינה כלום. דורקים לו לברייתא ברשותו של המוכרים, מביא ראיות שזה לא נכון. כל הדין הזה הוא לא נכון, קונים גם בכלב שמוכר, משיכה ידי דבר אחר, שמי משיכה, ולכן פשוט זה לא נכון. אני הבאתי את זה בעיקר בגלל, הרמב"ן רוצה ללמוד שהבעיה אצלנו זה בדין חצר, אבל לא הסביר מה הבעיה. אבל אצלנו כתוב שהסיבה שהוא לומד ככה, זה בגלל שאי אפשר למשוך ידי דבר אחר. אז בבבת הוא כותב הרמב"ן שזה ודאי אפשר לקנות ולמשוך ידי דבר אחר, ולכן אין את ההכרח להגיד שהגמרא שלנו עוסקת בחצר ולא במשיכה. זה, אני לא יודע איך הרמב"ן ילמד, כי רמב"ן מפורש אין לה. אז בינתיים אנחנו נשארים עם תוספות בראש, אבל מה? אנחנו רואים את הכיוון. יש ראשונים, והרמב"ן, זה הוא אמר לנו, שרוצים ללמוד בגלל סוף הגמרא. הוא אמר מפורש, בגלל שרב השאל, איזה חצר מהלכת, סימן שבלעזר מדבר בחצר. הוא תלם מן המהלכת, בעיית המהלכת, אבל יש בעיה אחרת שמפריע לבלעזר. מה הבעיה אחרת? אני צריך ללמוד. אבל בלעזר שאל, האם דין חצר פועל כאן? רב אמר לו, אם זה מהלכת ודאי שלא, אז מה בסדר, זה כפותה. עכשיו שהיא כפותה, האם דין חצר פועל פה? למה לא? לא יודע, אבל בגלל הגמרא של רבא, הרמב"ן אומר, בוא נחפש איבעיה בדין חצר. ונמצא. אז אנחנו הולכים עכשיו לשיטה השלישית, שיטת הריטב"א. אני לא קורא את כל הריטב"א. הריטב"א מסביר מה שרק אמרנו. האם אפשר למשוך ידי דבר אחר, כן או לא? אומר, כן. זה לא, זאת לא תהיה הסיבה. הרמב"ן צודק, כל ראשונים עם שמות, כולם אומרים, אפשר למשוך ידי דבר אחר. מהו? פירוש דגוף דבהמה לא מקנה לי אלא שתי שאולה לא שיקנו לו כלים שעליהם מדין חצר. זאת אומרת, הוא מיד, השאלה היא שאלת בדין חצר. אני, אבל מה? איזה חצר? אני לא מקנה לו את הבהמה. אני אומר, משוך בהמה הזו כדי לקנות כלים שעל גביה, בדין חצר. איך עושים את זה בדין חצר? כי הבהמה, אני לא מקנה לך, אבל אני אומר לך, תמשוך אותו כדי לקנות את הכלים, אז זה בהמה שאולה לו. ממה מוסגר? יש מחלוקת ראשונים, האם חצר השאול קונה לשואל. אנחנו יודעים שחצר שלך קונה לך. מה זה לך? מה קורה אם אני מזכיר או משאיל לך שדה, או חצר, או בית? ואז משהו נופל בתוך הבית. מי קונה? בעל הבית או השואל? הריטב"א מניח, יש לו גם ראיה שהוא יזכיר, שזה כן מועיל. חצר השאול קונה בשביל השואל. אז עכשיו חזרה לשאלתנו. זה פשט המקרה. משוך בהמה זו וקנה כלים שעל גביה, זה אומר, משוך בהמה הזו בגוף הבהמה לא מת מן אלה שתאי שאולה לא, שיקנה לכלים שלה מדין חצר. מה השאלה? נלמד. אבל זה המקרה. קח את הבהמה שלי לידך, תשתמש בו כדי לקנות את הכלים שלה מדין חצר, ואז תחזיר לי את הפרה. הראיה מדין חצר הוא תפחין על הטפק לידה וחצר מלכת. כן? מה הראיה שמודע בחצר? הלא המילים של הגמרא, משהו במשיכה, כלומר לא משוך במה זו. אז אתה מיד חושב שמודע במשיכה. הראיה היא שרב השאל מחצר מלכת, סימן שכל הנושא היה מלכת. עוד פעם ראינו איך שרשי התחמק מזה, אבל זה מה שהרמב"ן גם הביא. עכשיו, הקשה לנו ממה ידע רבי אלעזר בדין חצר כאמר, כי איך הדניק שלהם מחצר מלכת? דילמה, אחי כמיבאי, אם הוא זוכה בכלים מדין משיכה, אולי לא. איך רבה ידע? אני מביא ראיה מרבה ששאלת רבי אלעזר זה בחצר. אבל איך רבה ידע את זה? למה רבה בכלל שאל? אולי שאלת רבי אלעזר זה כלים מדין משיכה? הוא שאל אם הוא זוכה בכלים מדין משיכה. כלומר, אם כשמשך הכלי על גבי מימה של מוכר חשוב המשיכה לגבי כלים או לא, אולי השאלה היא, האם משיכה ידי דבר אחר שמה משיכה? יש לא מה צריך להיות, דה פשיטה דה לא במשיכה. לא, סליחה, זה יש אומים. ויש אומים דה פשיטה לא במשיכה. זה הרמב"ן אצלנו. זה יש אומים. לא, לא שואלים במשיכה, כי זה פשוט שלא. ולכן כנראה ששואלים בחצר. וכיוון דקלים לא נפקי מרשות מוכר, לא לא מעמדו אגבי בהמתו. וזה אינו שכבר ביררנו בראיות מגמרא דילן מיושב מפרק הספינה, דמשיכת פירות בקדש שמוכר קונה. ועד הרב על יש את הרייץ, אותו דבר הוא הפוך. ועד הרב יש את הרייץ, דמשלן דהלו מבעילי, דבדעזר דהפשיטה דקן קנה. כלומר, לא משנה, העיקר זה שפשיטה. אז לפי היש, אומרים זה פשוט שלא קונים, ולכן הוא בזה שאל בחצר. אבל לשיטתנו, אני, הרמב"ן, הריטב"א והרשב"א וכולם, זה פשיטה שאפשר לקנות. על ידי דבר אחר, ולא עלה על דתו לחלק כמו הראש והתוספות, שזה רק שני חפצים קופה בקלים. אבל בימה זה שונה. לא, זה פשיטה, שאם אתה מושך א', כולל גם בימה, בידי זה נמשך ב', אתה קונה את ב'. ולכן לבד זה לא שאל את זה, וכנראה שזה לא שייך. אז למה לא שייך? יש לך, דה לא מבא אלינו, ובדה זה הפשיטה דקנה. וכי כמה בא אליי, אם קונה בו מדין חצר. ושנו שעובד לזה תוכיח. דהיינו בא אליי, מדי לא נקת בשוך כלים אגבי בימה זו. ונקת בשוך בימה זו לקנות כלים שעליה. זה דיוק מעניין. הריטב"א אומר, אם השאלה היא, האם אתה יכול לקנות א' על ידי ב', אז היה צריך להגיד, קנו משוך ב' על ידי א', על גבי א'. האם זו משיכה כן או לא? אבל אם כתוב משוך א', כדי לקנות בית, משמע שא' מהווה את החצר, או אתה מושך א', ואז א' קונה את בית. אז זה מתאים לחצר. דיאמר לבימה הוא דיאמר ליד לעבדי משיכה, ושיקנה אחר כך כלים של המדין חצר. אם תום הקטי, מהי כמי בא אליי, דעבדה, יקמד המשלו בימתו לקנות בו קנה. דודין חצר סגי אפילו בחצר או כלים מושל המוסכם. אז אומר הריטב"א, גם זה פשוט. כי, אז שכן יהיה חצר. אולי אתה חושב שהשאלה היא האם יש חצר בשאלה או רק בבעלות מלאה. לא נכון. זה ודאי, אומר הריטב"א, שחצר המושל קונה מדין חצר. יש לו רמי גמרא, שתי גמרות. טוב, ויש לומר. מה השאלה פה? דהתם, מתי חצר המושל קונה? כשהוא מושל לא להשתמש פה. והווי כשלא. אבל הכה שאינו מזכירו, לא, אלא בקניין זה לבלבד, מסף גלן. אם אני שואל חצר להשתמש בו, לגור בו, לחנות את הרכב שלי שם, ואז משהו נופל שם, אז אני קונה, או מישהו מקנה לי משהו שם, אז אני קונה מדין חצר. אבל אחר שאינו מזכירו אלא בקניין זה בלבד, דתי צריך להיות לקניין זה בלבד, אבל זה אותו דבר, הוא רק משאיל לו את הבימה, הוא לא יכול לשמש בבימה. הוא אומר, זה בימה שלי, אני לא נותן לך כלום. קח את הבימה שלי, כדי שזה יהיה לך חצר לעניין החפץ שעליו. כלומר, השימוש היחיד שיש לקונה בפרה היא, בבימה היא, הוא משתמש בו כדי שזה יהיה חצר לעניין מה שעליו. זה מספקלה. אם אני משאיר לך להשתמש בו בהווי כשלו, כלומר, שכירות בשאלה, זה סוג של בעלות. אז אם זה מושאר שתשתמש בו, אז זה דומה לשלך. אבל כאן אתה לא יכול להשתמש בו. אני רק מזכיר לך אותו רק לעניין הקניין הזה, לעשות את קניין הכלים. וזה מספקלה. אוקיי? מה השאלה? אנחנו עכשיו, תראו, שכחנו מתוספות את התורש. בעלי התוספות עוסקים ב, האם המשיכה כאן היא משיכה טובה או לא. עכשיו, אומר הריטב"א, זאת לא השאלה. או בגלל שזה פשוט שלא, או בגלל שזה כל כך פשוט שכן, אז כנראה שלא שואלים על זה. הוא במפורש אמר לו שזה לא מה שהוא רוצה לעשות. הוא רוצה שהוא יקנה את הכלים על ידי זה שישתמש בפרה כחסר לכלים. וזאת השאלה. אז מה השאלה? אם הוא היה נותן לו את הפרה שיש שלו, אז ודאי הוא קונה את הכלים. אם היה נותן לו את הפרה כדי שזה יהיה שאול אצלו, ודאי הוא קונה את הכלים. אבל כאן הוא נתן לו את הפרה אך ורק לעניין שהפרה יהיה לו בסיס חצר כדי לנות את הכלים. זאת שאלת הגמרא. טוב, מה השאלה? אביעד אומר, חצר קונה מהגדרתה כמקום השימוש של הבעלים. ואם אין שימוש בחצר מלבד הקניין, אז זה לא מוגדר כמקום השימוש של הבעלים. למה לא? זה שימוש, הוא כן משתמש בו, הוא משתמש בו כדי לקנות דברים. נגיד, מה יגיד הריטב"א אם אני נותן לך חצר, אבל לא לכל השימושים. אתה צריך מקום חנייה, אתה צריך מקום לתלות כביסה. אז אני משאיר לך את החצר שלי כדי שאתה יכול לתלות שם כביסה. ומאחרים אתה לא יכול לעשות. אז גם זה לא יקנה. מה שהביד אמר זה קרוב, אבל אני חושב שצריכים לדייק בלשון של ריטב"א בין מושאל להשתמש בו, או הכה שאינו מזכירו לו, אלא לקניין זה בלבד. הראל כותב שאלה באופי קניין חצר, האם היא דין ממונו? נו, מה האלטרנטיבה? ברור שחצר זה דין ממונו. חצר של אדם קונה לו שלא מידה איתו. חצר של מישהו אחר לא קונה בשבילי. העניין הוא שהריטב"א טוען שאם אני יכול, אם אני, שאלה זה סוג של שלו, כמו שהוא כתב מפורש, תראו את המילים, מושאל לו להשתמש בו, הווי כשלו. ודאי שצריכים שלו. וגם פה זה שלו, הוא אישי לו כדי לעשות קניין, אז זה שלו לעניין זה. למה אני לא יכול להשאיר למישהו חצר לשימוש אחד, איזה שימוש? תשתמש בו כדי לקנות דברים מן האוויר, כדי לקנות דברים מהשכינים. אז זה שלא לעניין זה. המשפט הראשון שביד אמרנו חושב זה ודאי נכון. חצר קונה מהגדרתה כמקום השימוש של הבעלים. אבל למה פה זה לא שימוש של הבעלים? אז ביד כותב, הקניין הוא לא שימוש, אלא נובע מההגדרה הכללית של המקום. כן, אני חושב שזאת השאלה, כלומר זה איבאי. אתה אמרת בצורה מוחלטת, צד אחד. אני אסביר. יש הבדל בין תוכן קניין לבין תוצאת קניין. אם אני נותן לך פרה, אז הוא, הקניין הוא חבילה של הרבה זכויות, הרבה שימושים בלשון של הריטב"א. אתה יכול לשמש בפרה כדי לחלוב אותה. אתה יכול להשתמש בפרה כדי לחוש. אתה יכול להשתמש בפרה כדי לרחוב. אתה יכול להשתמש בפרה כדי לסחוב עגלה. אתה יכול להשתמש בפרה כדי לאכול אותה. Okay? זאת הסיבה שאני גם יכול להפריד ולעשות שותפות איכותית פונקציונלית. אני מוכר לך את הפרה, חלב שלי וחרישה שלך. אז פירקנו את החבילה, פירקנו את הבעלות לשניים. זה שותפות. חצי שייך לי וחצי שייך לך. אבל מה, אני אתן דוגמה. אני מוכר לך את הפרה, אבל, לא, יש לי קרקע. אני מוכר לך קרקע, אבל לא, לא, השימוש יש שלי, אני משתמש בו. זה יש שלך רק לעניין דבר אחד. בסוף השנה יגיע חשבון ארנונה, אתה תשלם את הארנונה. מי משלם ארנונה? ביילים. אוקיי, אז רוב הדברים שייכים לי, אתה ביילים לעניין תשלום הארנונה. אפשר לעשות הקנאה כזאת? כן או לא? ליבי אומר לי שלא. יש רב חיים בפרק המפקיד, תחילת פרק המפקיד, שמדבר שם על הגמרא במפקיד אומר, אני יכול עם כל הכפרה שאם זה יגנב, הכפר יגיע אליך. מהגמרא משמע שאי אפשר למכור עבד שאם זה יגנב, השלושים, אם הוא יהרג על ידי שור, השלושים של עבד יהיה שלך. רב חיים מסביר, ולא חשוב ההיגיון של המקרה הפנימי של רב חיים, אני אומר בחילוק, שאומר שכפל זה רווח מגוף הבהמה, אבל שלושים של עבד זה הערך של הבהמה, או של העבד. אז לא יכול להיות שעבד שייך לי, אבל התשלום הגופו מגיע לך. זה מעין החילוק הזה. כלומר, הזכות להשתמש בפרה לחרישה, זה 10% מהתוכן. אבל תשלום המיסים שאמרתי, זה לא אחוז מהתוכן, זה תוצאת התוכן. אם הקרקע שייך לי, אני צריך לשלם מס. אבל זה לא יכול להיות שהוא שייך לי לעניין תשלום המס. זה לא אחוז מסוים, כי מה זה בעלות? בעלות זה יכולות, תשמישים. ויש גם תוצאות. אם זה שייך לך, אז אתה חייב משהו. אני לא מאמין מה שאני אומר. עכשיו השבוע ראיתי מקרה אמיתי. ככה דווח. אני לא חושב שהבן אדם צוחק. היה מישהו בכתב ספר, ובא אליו אחד מבוגר הישיבה במקרה, ושאל אותו אם יכול לעלות את הספר לתועלת את הרבים לאינטרנט. כי זה ספר על דף יומי. אז הוא מאוד פחד. יהודי רב חשוב, אני מצטט מהמכתב שקיבלתי, רב חשוב בבני ברק, והוא חשב שאולי הוא נותן יד לדברים רעים אם הוא יתמוך באינטרנט. אז בסוף הוא עשה קניין איתו, אבל הוא רצה להפיץ תורה. הוא עשה איתו קניין. הוא אמר, אני נותן לך את הספר שלי, לעניין זה שכל החובה שתהיה בגלל העבירה של שימוש באינטרנט שייך לך. וכל הזכות שיהיה בגלל ההפצת תורה יהיה שייך לי. זה היה ברצינות גבורה, במקרה ראיתי את זה. הוא כל כך הקפיד, עשה שלושה קניינים, קניין אודיטה, קניין חליפין, וקניין, לא יודע עוד מה. וכיוון שלמדתי במציא עכשיו, אז פרצתי מצחוק. זה הרבה יותר גרוע מקשר תשלום מיסים. דוגמה, מה אתם אומרים המקרה הבא? אני לא יודע למה פוסקים לא חשבו על זה. יש בעיה של עבודה בשבת. יש מישהו בית חרושת. ומגיע שבת, אז הוא צריך לסגור את זה. כי אסור שהמקום שלך תעבוד בשבת. אסור להביך כסף בדי במחובר, מבית שעובדת בשבת. אז מה הפתרון של היהודים? מוכרים שבת, בשבת מוכרים אצל הגוי. שישה ימים שייכים ליהודי, בשבת זה רק לגוי, דווקא מינה. הוא מקבל את הרווחים של אותו יום אחד. אז יש לי פטנט, מה אני צריך למכור את זה לגוי? אני אמשיך להיות הבעלים של בית החרושת, והרווחים יגיעו אליי. אני אמכור לגוי, או איזה יהודי אחר, שאולי מעוניין, רק את העבירה. זה שלך לעניין זה שהחילול שבת הוא שלך. אבל כסף יש שלי. כדי לבדוק את עצמי, אז ראיתי את הקטע הזה ליושבי שולחן הרמים בישיבת הר עציון. צריך להודות שלא היה אחד שלא פרץ בצחוק. כן? כולם הבינו את הנקודה. יש הבדל בין תוכן קניין, אני יכול למכור לך אחוז אחד מהתכנים, כמו שאני יכול למכור לך את הרגל של הבימה ולא את האוזן, אני יכול למכור לך את הבימה לחלה ולא לגיזה. כבש, כבשה. אבל אני לא יכול למכור לך את התוצאות. אם זה שייך לך, אז יהיו תוצאות. אם שום דבר לא שייך לך, אז גם אין תוצאות. אז אני חושב שזאת כאן השאלה של הגמרא. כי כאן זה לא כזה מוחלט כמו מקרה שהבאתי ארנונה או, או, או איסורים. כן? איך אני מתייחס לעובדה שחצר של אדם קונו לו שלא מדי איתו? אז מה שאביה בעצם אמר הוא שאם החצר הוא שלי לעניין א' ב' ג' ד' ו-ה', כולל גם אם זה רק מוזכר או מושאל לי, אבל זה שלי לעניין משהו, אז אם משהו נופל שם אני קונה. אבל לא יכול להיות שזה שייך לי רק לעניין זה שמשהו נופל פה זה שלי. הוא צריך להיות שלי במהות, במשהו שהוא לפחות אחוז של התוכן, תכנים של בעלות, ואז יש תוצאה שנקרא שהוא קונה בשבילי. נגיד, אנחנו לא למדנו, אנחנו נלמד בעזרת השם בעוד חודש קניין חצר, אבל, כי זה דף י', אבל, דף י' עמוד ב', אבל, דבר, אני אומר סברה, אני נתוק את זה אחר כך. דבר שנמצא ברשותי, קנוי לי. מה זה ברשותי? דבר שנמצא ברשותי לעניין דברים שעושים עם הרשות. תולים שם כפיסה. אז זה ישייך לי. אבל הוא צריך להיות קודם כל מוגדר כרשותי, ואז משהו ייפול שם. האם זה יכול להיות מוגדר כרשותי לעניין זה שמשהו נופל שם זה שלי? זה מעגל סגור. זה צד אחד. מה הצד השני? הצד השני זה מה שאני דחפתי בשאלה שלי. יכול להיות, כמו שאני משתמש ברשת כדי לתפוס פרפרים, אני משתמש בחצר כדי לתפוס חפצים. זה קצת תלוי בשאלה שנשאר כשנמד חצר, אבל כמובן שהמטפל לא מקשר, זה לא קשור. האם אני רואה את זה שאני, הדבר שייך לי לעניין לעשות קניינים כסוג של בעלות או רק כתוצאת בעלות? כסוג אחוז של תוכן הבעלות או כתוצאת הבעלות? זאת השאלה. קרק את הלשון של ריטב"א, נשתכנע שזה נכון. אני מקווה שתשתכנעו. יש לומר, דהתם הוא שמושו לו להשתמש בו. והבה כשלו. אבל הכה, שאינו מזכירו לו אלא לקניין זה בלבד, מספקה לה. זה לא שכחה לשום דבר מהותי, אלא רק לתוצאה הזאת, האם זה מספקלן, כי זה לא פשוט שלא. זה מספקלן, האם גם זה נקרא חצר שלך, לעניין מה? לעניין לקנות. אז לכן אתה קונה. או אומרים שלא, חצר שלך לעניין אפס, אז איך אתה תקנה? אוקיי, אז זה הריטב"א. בסיכום, הריטב"א הוכיח, כמו שרבן כבר הוכיח, שאלת רב אלעזר איננה שאלה על איך עושים קניין משיכה בשרשרת. אלא השאלה של בלזר כנראה לא עסק במשיכה, כי זה לא שייך, מסיפה לפת או גימול, אבל עסק האם הבימה יכולה להיות חצר בשביל הכלים. למה לא? גם לא צריכים חצר, לא צריך להיות קרקע. גם כלים של אדם וגם הבימות של אדם קונים למדין חצר. אז מה השאלה? טוב, כי זה רק מושל ולא קנוי, זה מודויק בלשון, הוא לא אומר לו קני בימה וקני כלים, שאז הוא עוד היה קונה בדין חצר, אלא משוך בימה וקני כלים. אז הוא רק אמר לו לקח את הבימה, אבל לא אמר לו לקנות. אז זה רק שאלה. גם זה פשוט, לריטב"א, כי שאלה קונה. אז השאלה הייתה, אני משאיל לך את החצר אך ורק כדי שתוכל להשתמש בו, כדי לקנות איתו קניין חצר. שעוד ובחירים, האם יש כאן תנאים בשביל קניין חצר, או יש כאן בעצם אפס? השאלה היא, האם בכלל הקניין הזה חל? האם הבן אדם ששאל חצר כדי שזה יש שלו לעניין לעשות קניין חצר, קיבל משהו? או שהוא לא קיבל כלום, לכן הוא לא בא, אם הוא לא בא, אז הוא גם לא קונה מדין חצר. הלאה. הרשב"א. אנחנו עושים את זה כלל לפי הסדר. הרשב"א הוא רבו של הריטב"א. זה מעניין פה, ואין לי בדיוק הסבר, חוץ מזה זה קורה לפעמים. הרשב"א הוא שיפור על הריטב"א. וזה מעניין, או במחה היסטורית, הרטב"א החליט לצמצם את היקף החידוש של הרשב"א ולהגיד משהו יותר פשוט, כשהרשב"א לא רצה להגיד את זה. אז אני למדתי זה לפי הסדר הלוגי, לא לפי הסדר הכרונולוגי. עכשיו הרשב"א. נקרא את החלק הראשון, נדלג קצת, נקרא את זה במהירות, אני מקווה שכל אחד למד את זה, כי זה מעניין, אבל בסך הכל הוא אומר דברים שאנחנו מכירים פה. הדבר הלבז משוח בין עוזו בקנקים שעלה, היא כנבי ממש גודל ולא. והוא מביא את רובה. היא אמר לכלי מכאן הקוצב הלכתי, שמין המינו דקלב של אדם מדין חצר הוא קונה. דהי לא מייקה משעני מחצב הלכת, דהי מה כלב שעני. אז לומדים כל מיני דבר, שבאמת זה היה פשוט, שכלים קונים, והסיבה שכלים קונים זה מדין חצר. זה לא כתוב מפורש בגמרא. הגמרא אומרת שכלב של אדם קונה לא מכל מקום, לא כתוב מדין חצר. אבל כל הראשון המסברים שכלי הוא חצר. חצר מתלתל, אבל עדיין חצר. אז מכאן הוא הכי חצר, כי כאן זה כלי, והגמרא שאלה, והוא מבין כמו רבן וכמו רטב"א, שהשאלת רבה זה על רב אלעזר. השאלה הייתה, נו, זה חצר מהלכת. אז הוא קרא לכלי, או בימה במקרה שלנו, חצר. אז רואים שזה מדין חצר. והיא כדה מידק, ולקני כלי מדין משיכה. כלומר, למה לא לומדים כמו תוספות ברשי? ואז הוא עושה את כל החשבון שהרטב"א גם עשה, שזה פשוט שכן קונה. דעתו אם משך בכלי מלא פירות לקנות את הפירות, מי לא קני לו? בהדר גסינים בירושלמי, המטבע הזכיר את הירושלמי בלי לצטט אותו. מפחיס דבר משוך את הבימה לקנותה קני, לקנות בלתה לא קני. בסדר, הוא מוכיח שכן. מסכת שבת, יש לו עוד ראיה, ועוד ראיה, ועוד ראיה. אז מה? משיכה פשוט. אלמה. אף אגב, דמונחים בכלי שאינו שלו, קונה בהגבלת הכלי. או במשיכתו. אז אף הפי שהתוכן, החיטים או הכלים, הם מונחים, והוא לא קונה את המעטפה, הוא רק מושך, הוא מושך, זה בסדר, הוא קונה. אז למה זה לא קונה אצלנו? אז הוא מסביר, בצורה מלאכותית, נוציא, כמו שתוספות, מוציא חצר מהתמונה, אז נוציא משיכה בצד. יש לומר, דהכה, היינו, טיימה, משום דם עלי נותן משוך במה בקני כלים שעלה, אבל לא רם עלי משוך כלים אלו. שמאמינה דקפי דהווה, דלא בא אלו מקנינו לכלים משיכתן, ואחת בימה דליקני מדין חצר. מדין כלים, מדין חצר. אז לא דנים במשיכה. כנראה שהוא אמר לו לא להשתמש במשיכה. אז מה כן השאלה? ונראה לי, זה רשב"א גאוני. תרבלזר חדה מגו חדה כמי בא אליי. ביטוי מעניין. פירוש הדבר, יש כאן שתי שאלות, אבל לא שתי שאלות נפרדות, כי יש כמקום רק השאלה אחת. יש כאן שאלה מורכבת, חדה מתוך חדה. מה השאלה הראשונה? משהו חדש לחלוטין. במשיכת בימה כפותה כמי בא אליי במסקנה. בהתחלה זה לא כתוב, אי אפשר להסביר אותו בזה בהתחלה. בסוף, תגיע לסוף, נבין מה השאלה האמיתית. מדובר בימה כפותה. למה אדם אומר בימה כפותה? סיבה צדדית, רב השאר, בימה, זה חצר מלאכת היא, חצר מלאכת לא קני. אז אמרנו בכפותה. אוקיי, עכשיו שמענו שזה בכפותה. רב אלעזר שאל בכפותה. אז מה? והכי כמי בא אליי, שאלה ראשונה. משיכת בימה כפותה מקניה לבימה? או לא. דכיוון דאין דרכן שבעלי חיים לגרן חיים כפותין, אלא ניגן ברגליהם, לא קנו או דלמה קני. אנחנו למדנו לפני שבוע, סוגיה שנקרא קניין דלב אוכה. רש"י ותוספות למדו שמסקנת הסוגיה היא שקניין דלב אוכה לא מועיל. אז לכן זאת הסיבה שמנהיג בגמל ומושך בחמור, לא קונים. אז אומר הרשב"א, כאן אדם יש לו בימה, צריך להזיז אותה. מה הוא עשה? כפת אותה וגרר אותה. זה לאו אוכי. אין דרכן שבעלי חיים לגררן חיים כפותים. אם זה מת, אז זה כן יהיה דרכו. ובמה שיכולה ללכת, אז אתה, מה זה, אתה אידיוט. לא מדובר בצפרדיה. מדובר בבימה, יש לה רגליים. למה להרים אותה? למה לגרור אותה? זה אין דרכן שבעלי חיים לגרן חיים כפותן, אלא ניגן ברגליהן. אז לכן לא קנו, עוד אין בקני. אז הגמרא שואלת, האם הקניין הזה, בגלל שהוא עולה באורחי, האם זה מועיל או לא מועיל? כלומר, האם זה מועיל או לא מועיל על הבהמה עצמה? אם אתה רצית לקנות רק בהמה, אם היית יכול לקנות אותה, בשיטת הקנייה המוזרה הזאת, שנקרא לגרור חיים כפותים. רווח של הפשט הזה, ומשום דאירינה נדהשת ברוכי ואומנק ומושך קיצת קונים ארינה ומושך מחמור מנהיג וגמר, כמיבה אליה אחר בגריר היקן יולה. אומר הרשב"א, יש לי רווח צדדי, עכשיו אתה מביא את הקשר לגמרא הקודמת. אני אמרתי בהתחלה, כדפי התוספות זה גם היה טוב, כי זו שאלה, בבימה, עסקנו בבימות. אבל לפי הרשב"א, לא, לא, זה ממש המשך הסוגיה. הדבר האחרון שלמדנו היה, מושך בחמור, במנהיג בגמל, ואחר כך למדנו רוכב בעיר, אדם שרוכב סוס בתוך העיר, לאו דרכן שבן אדם לרכוב סוס. עכשיו שאלו על גורר בהמה חיה כפותה. אז זאת השאלה הראשונה. ואם תמצא לומר, אבל זה לא משהו באיזה שער, באיזה שער על הכלים. ואם תמצא לומר קניה, נגיד שלא אכפתי שזה לא לבוכי, אתה כן יכול לקנות בהמה בגרירתה כשהיא כפותה, איך דאקני לגופה דבהמה לגמרי, אבל איך דאקני לגופה דבהמה בגריר הזו, אלא להיות ככליו לקנות עליה כלים אלו, ממהן ימשיך הזו לקנות כלים עליה או לא. השאלה השנייה היא, שאלת הריטב"א. אם תמצא לומר קניה, הוא מקנה את הבהמה על ידי קניין גרירה, אז איך דאקנה גוף את הבהמה לגמרי? זה היה בסדר אם רוצה להקנות את הבהמה לגמרי. אבל איך דאקנה לגוף את הבהמה בגריר הזו, אלו להיותה ככליו לקנות עליה כלים, זה הנקודה שמראה בריטב"א, אני לא מקנה לך את הבימה. אני רק מקנה לך את הבימה לעניין שהבימה תהיה החוצר, הכלי לקנות עליה כלים אחרים. ממהניה משיכה כזו, כתוב בזו, צריך להיות כזו, ממהניה משיכה כזו, לקנות כלים שעליה או לא. אז זה נקרא חדה מגו חדה. מה השאלה בסופו של השבוע לעזר? האם אפשר להשתמש בקניין דלב אוכי כדי להקנות חצר רק לעניין להיות קניין חצר? כלומר, בניגוד לריטב"א שאמר שהשאלה היא האם אפשר להקנות חצר רק להיות חצר, לפי הרשב"א זו לא השאלה. כנראה זה אפשרי. אבל מה השאלה? האם אפשר להקנות חצר רק להיות מקנה של חצר, כשאתה משתמש במשיכה כזו, כשאתה משתמש במייסה קניין משיכה, שהיא לאו אוכי. אני אומר לך לקנות את הפרה בקניין דלאו אוכי, גרירת כפותה, כדי שהפרה תהיה שלך אך ורק לעניין קניין חצר. טוב, אז מה השאלה? השאלה היא מה הרשב"א רוצה פה. יש כאן שני נקודות, וכנראה שלבד אני יודע את התשובה לכל אחד. האם אפשר לעשות קניין דלאו אוכי כזה? התשובה היא כן. כמו שהרשב"א אמר מפורש, אם תסתום מדקניה. אז אפשר להקנות פרה בקניין דלאו אוכי כזה. האם אפשר להקנות בקניין טוב, בקניין אוכי, חצר רק להיות חצר? חצר רק לעשות קניין חצר? אז בניגוד לריטב"א התשובה היא כן. השאלה של הגמרא הייתה, האם אפשר להקנות בקניין דלאו אוכי חפץ, כדי שהחפץ יהיה אך ורק חצר לקנות? נו, מה כאן המשחק הזה? אם התשובה לקניין הוא שזה קניין טוב, ועם התשובה לשאלה היהודית, האם אפשר להקנות דבר רק להיות קניין חצר, הוא שכן אפשר, אז אפשר להקנות אותו גם בקניין הזה. כל פעם שיש סברת סירוף, אנחנו צריכים לחפש את נקודת המפגש ביניהם. יש לי דבר, היה לך סברה להגיד שלא, ואמרנו, לא, לא, זה בסדר. היה לך דבר אחר, היה לך סיבה שלא, בסוף אמרת לך שזה בסדר. אפשר לקנות חצר, רק להיות חצר, ואפשר לקנות פרה על ידי גרירת כפותה. אז למה עכשיו אתה שואל מה קורה כשאני מצרף אותם ביחד? לצרף שני דברים טובים, אפילו שהם טובים בקווץ', אבל הם טובים ביחד, אז אתה צריך להיות טוב. מה הפשט פרה שלך? כדי לחסוך זמן, כי השעה 10:17, אני אגיד לכם מה הפשט פרה שלך. זה מסתמך על מה שאמרנו לפני שבוע ולפני שבועיים. לפני שבוע דיברנו על קניין דלה ואורחי. מה הייתה הבעיה? אז אני הסברתי את כל השיטות שראינו. ראינו שיטה, 4 שיטות. רמב״ם, רב הייגון וטוספות. ראינו 3 שיטות. אמרנו, קניין דלה ואורחי, מה זה אכפת של דלה ואורחי? למה זו בעיה? התשובה הייתה שבקניין יש צורך, או לפעמים יש צורך, לעשות, התפקיד של מייס הקניין הוא להפקין שאני ביילם. זה מעשה בעלות. לא מספיק שאני שולט או אני מכניס לרשותי, אבל צריכים לעשות את זה. מה התפקיד הזה? למה אני צריך לשלוט? הקניין מכריז עליי כביילם. אז אתה צריך לעשות את זה כדרך ביילם. כל התפקיד, או לא כל תפקיד, אחד מהתפקידים של מעשה קניין זה שאני מציג את עצמי, אני עושה הצגה. אני מסמל את זה שאני ביילם. אז אם זה לאו אורחי, אתה לא נראה כמו ביילם. אדם שמנהיג בגמל, לא נראה כמו ביילם. נראה לא כמו, אולי כמו מבריח, אולי כמו גנב, אולי כמו סתם ליצן. אבל ביילם הולכים עם הגמל במשיכה ולא בהנהגה. אדם שרוכב סוס, אתה מסובך קצת, אני רק אומר את זה בתור דוגמה, בעיר. אז ביילם לא רוכבים הסוסים בעיר, כי זה לא מקובל, זה אסור, זה נגד חוקי התעבורה, אני לא יודע מה. אז אתה לא נראה כמו ביילם. זאת הייתה הבעיה של דבר שלה ברוכה. אז כמו כן, גורר בהמה חיה, זאת הבעיה. אדם נורמלי, כשהביילים הולכים עם הסוס שלהם, הם מושכים אותו, מנהיגים אותו, רוכבים עליו. הם לא גוררים אותו, כפות. אז אתה לא נראה כמו ביילים. יכול להיות שבכל זאת אתה קונה. הרשב"א עכשיו יסביר בהמשך למה. למה זה יכול להיות שזה טוב. אבל יכול להיות שכל הסברה הזאת, בסדר. אתה לא נראה כמו ביילים, כפי שאמרנו לפני שבוע, אתה בכל זאת שולט, ויש שתי דרכי קניין, כך הסברנו את הרמב״ם. שהסכים שיש בעיה עם זה, אבל בכל זאת זה מוריד, כי במקום לא עשית מייסה ביילות, עשית מייסה שליטה. ולא חייב, מישהו שולט בצורה לא נורמלית, עדיין שולט, ולכן זה טוב. אבל בסופו של דבר, אתה לא עשית מעשה בעלות, אתה עשית שליטה. עכשיו, השאלה השנייה, שאלת הריטב"א, אם אני יכול לתת לך קרקע, חצר, זה יש שלך, בלי שנתתי לך אף שימוש. זה רק שלך לעניין זה שזה יקרה שלך כדי שמשהו נופל שם זה יהיה שלך. כלומר, מה אני רוצה לתת לך? אני לא רוצה לתת לך שימושים. אני רוצה לתת לך שם ביילם. הקרקע הזה הוא עקרונית שלך. אתה לא יכול לעשות שם כלום. כי לא נתתי לך שום שימוש. אבל זה יקרה שלך. אפשר להגיד שזה בלתי אפשרי. הרשב"א חושב שזה אפשרי. אני נותן לך את הקרקע שזה יהיה נקרא שלך, אבל אין לך שום שימוש. מה עכשיו שאלת הגמרא? ההצלבה לא עובדת, או זה איבה, אבל ככה, יש כאן בעיה עם הצלבה. אילו השתמשתי במעשה שמוגדר כמייס הביילות, זה מראה שאני הביילים. אז אם יכולים, אני נותן לך את השם ביילים על ידי דבר שמראה שאתה ביילים. אבל כשמשמשים בקניין דלב אוכי, אז אין כאן מייס הביילות. מה יש כאן? מייס השליטה. מה זה מייס השליטה? היכולת להשתמש. אם הדבר הוא בידי, אם אני גורר אותו ימין השמאל, ימין השמאל, אני מראה שאני המפעיל שלו. אז זה גם קניין. וזה מועיל, סתם. אבל להשתמש בקניין שמראה שאני השולט על התשמישים, כדי להקנות אפס תשמישים, ורק להקנות שם בעלות, אז זה לא מועיל. אולי. כלומר, יש שני דברים שעובדים בגלל שאפשר בכל קניין ללכת בשני המסלולים. אני יכול להקנות לך שם ביילים, אני יכול להקנות לך את השימושים. אני יכול להשתמש במייס הביילות, אני יכול להשתמש במייס השימושים. לכן לגבי שתי הבית המקוריות, התשובה היא שזה בסדר. קניין דלבוכי מועיל. ולהקנות חצר, רק להיות חצר, זה גם מועיל. כי נתתי לך שם ביילים בלי שימושים. אבל להשתמש בקניין לב אוכי, כלומר, בקניין שאיננו מראה בעלות, אלא רק מראה שליטה, כדי להקנות אפס שליטה, ורק להקנות את השם ביילים, זה בלתי אפשרי. וזה, כך הרשב"א הסביר את הסוגיה. זה מבריק. זה גם מבריק בגלל שזה מאחד את כל מה שלמדנו במשך שבועיים, והרשב"א עצמו אמר, זה אחד מן הרווחים, שזה קשור לסוגיה הקודמת. והוא כנראה החליט שהוא לא רוצה ללמוד כמו הריטב"א, שהשאלה היא אם אפשר בכלל להקנות חצר, רק להיות חצר, אלא, כי זו התשובה כנראה שהוא כן, השאלה אם אפשר להקנות חצר, רק להיות חצר, על ידי מייס הקניין שלא מתאימה לתוכן. התוכן של הקניין שלך הוא לא שימושים, אלא שם בעלות, זה צריכים קניין דאוכי. כי קניין דאוכי זה מייס הבעלות. אבל אם את זה לא באוכי, אז הפסדת את המסלול, ולכן אתה לא יכול לקבל את התוצאה. תן לי רק לגמור. הרשב"א שואל את עצמו רק שאלה פשוטה מאוד. המסקנה שלו בסוגיה הקודמת היא שקניין דאוכי לא מועיל בכלל. וכאן הוא אמר שזו הייתה הבעיה הראשונה, והבעיה האמיתית, הבעיה הסופית, מבוססת לכך שקניין דאוכי כן מועיל. אז אני סותר את עצמי לפני כן. אם היה סבר כמו רמב"ם, זו לא הייתה שאלה, אבל הרשב"א סובר כמו התוספות ברש"י, שהגמרא אמרה לפני כן, שמניק בגמל לא מועיל. אז ממילא זה לא מועיל, אז איך זה יועיל פה להקנות את החצר? אז אומר, ויש לומר דהתם לפני כן, אני משום דאיק הליכתן מעצמנו. וכיוון שכן, אין הליכתן קונה אלא כדרך הנקתן. אבל כאן שהוא מושך אותה לגמרי, אפילו בגרירה קונה. זה הפירוש רביעי בסוגיה הקודמת. היינו צריכים ללמוד את זה לפני שבוע, אבל חיכיתי להיום. הוא אומר ש... בסדר, לא, זה היא בעיה. איפה כל הגמרא הקודמת היא רק במשיכה של בימות. שם המשיכה היא על ידי הליכתן, כלומר בפקודה, כמו שראינו בתוספות לפני כן. אז אם אתה נותן פקודה והיא מצייתת, זה מעשה בעלות. ואם זה לא כדרך, אם זה לא באוכל, אז זה לא מעשה בעלות. זה מסקנה, זה לא מועיל. אבל איפה שאתה גורר פיזית, כנראה יש כאן מעשה בעלות אפילו של דווקא אוכל, כי השליטה היא אמיתית. כלומר, איפשהו, בלשון שלו, מושך אותה לגמרי, אפילו בגריר הקונה, למרות שזה לא אוכל, זה לא אכפת לי. אז הוא מגביל את כל הגמרא הקודמת רק למשיכה של הליכה, משיכה של בעלי חיים. במשיכה פיזית, אז אפילו לב אוכי, אתה בכל זאת נראה כמו ביילים. למה? כי אתה, הוא ממש בידיים שלך, אתה ממש השתלבט את לב פיזית. אז שם אפילו לב אוכי זה מועיל. הוא צריך להגיד את זה כדי שיכול לשאול את השאלה שלו פה. בסדר, למדנו משהו שצריכים לצרף את השיעור הקודם. העיקר זה הקטע הקודם. הרשב"א מבין שיש שני מסלולים, מייס הביילות, מעשה שליטה, ואז הוא אומר, יש גם שתי תוצאות שונות. מעשה בעלות יוצר שם ביילים, מעשה שליטה יוצר השתלטות על התשמישים. כל דרך עובדת, אבל אתה לא יכול להשתמש בשיטת שהם בעלים כדי לקנות, אתה לא יכול להשתמש בשיטה שאין בו שם בעלים, שהוא רק השתלטות התשמישים, כדי לקנות אפס תשמישים ורק שם בעלים טהור. ולכן, הגמרא, עבודת זו שאל על המקרה הזה, משוך בהמה זו בדרך דלב אוכל הבהמה, על ידי גרירה, כדי לקנות אותה, לא אותה קדים, כדי לקנות אותה, לעניין זה יש לך, לעניין זה שהיא תהיה, אך ורק חצר כדי לקנות את הכלים של הגביה. זה אולי לא מועיל, וזו שיטת הרש בהבנת הסוגיה. אוקיי, אז בסיכום, יש לנו כאן ארבע פירושים שונים לגמרא הזאת. שניים הראשונים, תוספות הראש, היו במשיכה. השאלה הייתה, האם משיכה עובדת על שני חפצים, שאחד, אתה מושך אחד והראשון מושך את השני, זה ההסבר של הראש, תשובה היא, לא, אלא אם כן אתה מצרף אותם, אתה תמיד מצרף אותם, שאלה אם בבהמה אפשר לצרף אותם. הסבר התוספות, האם משיכה שעובדת על ידי פקודה, יכולה להיחשב למשיכה בסופו של דבר, לדבר שלא מצייתת לפקודות. אם משיכת בהמה עובדת על דברים דוממים. ויש לנו שני פירושים, שרב אלעזר שאל על קניין חצר. הראשון היה, האם אפשר לעשות חצר על ידי השלת החפץ להיות חצר? זה הריטב"א. והרשב"א היה, האם אפשר להשתמש בקניין משיכה פגומה כדי להקנות חצר, אך ורק להיות חצר. כלומר, וריאציה מסובכת ומפותחת של היסוד של, של הריטב"א. וזאת הסוגיה הקצרה הזאת, כמובן הסוגיה עצמה כללה חלק שלא דיברתי עליו, וזה העניין של חצר מהלכת, בספינה, זה גמר מעניינת באמת, האם ספינה זזה, גמר אומר שספינות לא זזות, המים זז, והן יושבות. קצת קשה להאמין שזה מה שהגמרה אומרת, תוספות על המקום משנה קצת את הפשט, לא הגענו לזה ולא נגיע, זה החלק השני, אנחנו בעצם עסקנו רק בשורה היחידה של שאלת רב אלעזר. מה הוא שאל ומה הייתה, התשובה? האם יש שאלות או הערות? ואם לא, אז לילה טוב לכולם.